תחילת החודש מתחילה, כה אמר השם אלוקים בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים וחיטתה את המקדש. וזה בספר יחזקאל. למעשה לפני כן יש עוד פסוקים שגם שייכים, אבל אנחנו לא מתחילים בהם, והאשכנזים קוראים אותם. כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל. ואז הוא אומר, תיקח פר בן בקר תמים וחיטתה את המקדש, ולקח הכהן מדם החטאת ונתן מזוזת הבית, וכנגד מה שהיה במצרים, ואל ארבע פינות העזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר הפנימית. ולמה צריך לעשות את כל זה? אז רבותינו אומרים כך, ידוע, יש בגמרא במסכת סנהדרין, שהגמרא מדברת על ביאת המשיח, יש מאן דאמר שאין משיח לישראל שכבר אכלוהו בזמן חזקיהו המלך. אבל יש על המאמר הזה פירושים שונים. כלומר, חזקיה היה צריך להיות משיח. הגמרא אומרת שחזקיה אמור היה להיות משיח, וסנחריב היה אמור להיות גוג ומגוג. אז מה פירוש אין משיח לישראל? הסבירו רבותינו שאין משיח על ישראל. למה? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא הוא ימלוך עלינו. אז יש קושיה, אם הקדוש ברוך הוא מלך, כמו שאנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים בסוף התפילה, בעלינו לשבח, את הפסוק המפורסם, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, והקדוש ברוך הוא יתגלה אחרי שיבוא משיח. ויש עשרות אם לא מאות פסוקים בנביאים, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו, ויושענו זה השם קיווינו לו, אנחנו נראה אותו בעיניים, כי עין ועין יראו בשוב השם ציון, תגלה ותראה מלכותו עלינו, וכל עלינו לשבח, מי שמתבונן מילה מילה ועלינו לשבח, מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא עתיד להיגלות בשמיים ובארץ, בעיקר על יושבי תבל, בשמיים מכירים אותו, אבל בארץ לא מכירים אותו, וכל זה יהיה כשיבוא משיח. אז מקשים, אין בימות המשיח העולם הזה, זה פעם היה לפני 700 שנה, לפני 1,000 שנים, כשהמשיח היה אמור לבוא. לפני 1,000 שנים אנחנו כעת באיחור כבר. זה כמו אוטובוס כשהוא מאחר, אז הוא בא עמוס. אז זה היה פעם. עכשיו כשיבוא המשיח, אז כבר הכל יהיה ביחד. לא נשאר זמן, סוף העולם, העולם עומד להיגמר. עוד 249 שנים אין עולם כבר, כדור הארץ נמחק. אז צריך להיות, רק שלא יפחדו, כדור הארץ נמחק, יש עולם הנשמות, ישראל חיים, אנחנו נשאר בחיים. אז הכל צריך להיגמר. אז אם הקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ, מה עושה המשיח? של מה צריך משיח? שיבוא הקדוש ברוך הוא יתגלה וגמרנו. אז התירוץ הוא כך, שהמשיח ימלוך על הגויים, והקדוש ברוך הוא עלינו. מה זה משיח על הגויים? מה שם על הגויים? הם צריכים משיח, הם מאמינים במשיח, מה זה הם לא חלם? אלא הם יתגיירו, לא יישאר גויים. כתוב, והיה השם המלך על כל הארץ, והם יכירו וידעו כל השווה תבל, כלי חתיכה, כל בערך תשמע כל השווה. יש תירוץ מי שאומר שתושבי ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא המלך שלנו. כמו שאנחנו אומרים, ואין כלוקנו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוני, אתה הוא מלכנו, אתה הוא משענו, אתה תושענו, אתה תקום תרחם ציון. והמשיח יהיה מלך על כל תושבי אזרחי ארצות הברית ואזרחי קנדה ובריטניה ואזרחים של חוץ לארץ, אלה שלא רצו לעלות לארץ ישראל. אבל יהיו גרים, הגויים יתגיירו, לא יישארו עוד גויים, כי כולם יהיו עבדים שלנו. מי יעבוד לנו? הגויים יעבדו בשבילנו, ואנחנו נשב ונעסוק בתורה כל היום וכל הלילה. והגמרא דנה בזה, יש מקרא מפורש, ועמדו זרים וראו צונכם, זה כשישראל עושים רצונו של מקום, זה כשיבוא משיח, כולם יעשו רצונו של מקום. אז נמצא שמשיח ימלוך לנהל את הגויים, ייתן להם פקודות מה לעשות, והם יריבו ביניהם, אז אנחנו יהיה לנו זמן להתעסק איתם, להשכין ביניהם שלום ושקט, שוגעים, גויים, גרים, לא נורמליים יהיו. אז המשיח יטפל בהם. הקדוש ברוך הוא מלך שלנו, המשיח מלך על הגורים, על הגרים. אז שאלו, עוד פעם, גם על זה יש קושיה. הגמרא אומרת, אין מקבלים גרים לימות המשיח. כלומר, אחרי שהמשיח בא, אין גר. זה לא חוכמה להיות גר. למה? הרי כולם ירצו להתגייר, ונדבו גויים רבים, כתוב, זאת אומרת, כולם ירצו להתגייר, אז חוכמה גדולה, כשחוכמה תבוא תהיה עם ישראל, כשישראל בגלות, ומללים ושפלים, תראה מה עושים בנו, זורקים עלינו טילים, אחר כך באים האמריקאים, לתת לנו מוסר, לתת לנו זה, מעכבים לנו כל מיני דברים, אז הגויים האלה, הגרים האלה כל הזמן לא התגיירו, עכשיו כשבא המשיח זה חוכמה שהם מתגיירים, הרי גר כשהוא בא להתגייר לא לשם שמיים לא מגיירים אותו, צריך שהוא יבדקו אותו, שבע חקירות, הבדין, לראות אם הוא באמת מתגייר לשם שמיים. אז אמרו מה הבעיה, המשיח הוא מקבל גרים לעתיד לבוא, הוא יודע גם מה שבלב האדם, הרי לא למראה עיניו ישפוט, ולא לעיניו יוכיח, ולא לאוזניו משמע אוזניו יוכיח, והריחו ביראת השם, הוא כל אחד יריח מהריח שלא יודע מה הוא, אם יש לו יראת שמיים או אין לו יראת שמיים. אז המשיח הוא יקבל גרים ואין בעיה. אבל יש עוד תירוץ, עוד תירוץ. הגמרא כתוב שבזמן עד זמן התלמוד ראינו, בעיקר בזמן בדור התנאים וגם בדור האמוראים, היו החברים, היו שומרים לאכול חולים בטהרה, שהלחם, הלחם זה גם היום, אנחנו נוסעים ידיים בשביל לחם, אבל כל האוכל שאדם היה אוכל, היה אוכל אותו בטהרה, שלא ייגע בו שרץ, תממת או תומת נידה וכדומה, היו אוכלים הכל בקשרות ובטהרה. הגמרא אומרת שמעם הארץ לא היו מקבלים דברים, למה? משום ספק תומעה. עמי הארץ לא היו נזהרים בטהרה, והיו הרבה פעמים נוגעים בתומעה ומתמאים את המאכלים, את הבגדים, את הכלים, ואז כשאתה לוקח מעם הארץ דבר, יש בו חשש תומעה, אז תיזהר. אבל מתי כן היו מקבלים מעמי הארץ? בחגים. בחג כל ישראל היו באחווה ובאהבה. למה? עמי הארץ גם בחג היו מתנהגים בטהרה, כי ברגל היו כולם עולים לירושלים לבית המקדש. איך ייכנסו לבית המקדש והם טמאים? ואסור להיכנס בטומאה להר הבית. העובדה שהיום אנחנו לא נכנסים כי אין לנו עשר פרה. ועמי הארץ כולם היו נזהרים לפני החג כבר להכין את עצמם בטהרה, בפרט אם השבת קראנו פרשת פרה, אז כולם יודעים, כל עמי הארץ, צריך להיות חוקת התורה ויכול לך פרה אדומה, אז אסור. למה קוראים לפני פסח? שיתכוננו לקראת החג, שלא להיכנס למקדש תמי אמתים. אז לא רק תמי אמתים, מועדים גם שאר התומות. אז עמי הארץ בחגים היו נזהרים, ברגע שבחג נזהר מותר לקחת מעם הארץ דברים ברגל, כי חייב אדם לטהר עצמו ברגל, כך כתוב במשנה. עכשיו הנשיא, הוא כל השנה אצלו כמו חג, הנשיא היה נזהר בטהרה, כל הזמן בטהרה. ידוע רבי חיים פלאץ שהספרנו עליו פעם, היה מסופר עליו שכשהוא היה הולך בדרך כולם היו מנשקים את ידיו, אז הוא מפחד, אולי איזה אדם שלא נטל ידיים היום נוגע לו ביד, או איזה אישה, או איזה דבר לא כשר, מישהו נוגע בו, היה עוטף את ידיו במטפחת. טוב, הוא לרוב קדושתו היה יכול לעשות את זה. היום אם אדם יעשה את זה יגידו הפך להיות כמו מלאך, צריך להיות איש מיוחד במינו שיתנהג בחומרה לחסידות כזאת. אבל הרב בחיים פלאץ היה ידוע, כי גם גויים היו באים רצים אליו לנשק את ידו, היה מכסה את ידיו במטפחת והיו מנשקים לו את היד. אז כאן אומר שהנשיא בזמן המקדש כל השנה כולה הוא מתנהג כאילו חג, אז הכל בטהרה. בעתיד לבוא כשיבוא משיח צדקנו, קראנו בפרשה שעברה בהפטרה של פרה, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל גידוליכם, אז לא יישאר אף עם הארץ בעם ישראל, לא יישאר, כל שכן מחלל שבת או עובד עבודה זרה או איזה אחד שאינו מאמין, כולם יהיו קדושים וטהורים, ולא רק חרדים לדבר השם ומאמינים בתורה ועוסקים בתורה, אלא נזהרים בדיני טומאה וטהרה, כמו בזמן חזקיהו המלך. בזמן חזקיהו המלך כתוב, בדקו מדן ועד באר שבע, לא היה תינוק ותינוקת בגיל תשע, לא היה ילד או ילדה בישראל שלא היו בקיאים בדיני טומאה וטהרה. בקיאים היו יודעים את כל, תארו לכם סדר טהרות, משניות של טהרות, וזה משניות הכי קשות, פחות, היום לא שכיחות בעוונותינו הרבים. עם הפרטים והמחלוקות וההלכות, את הכל היו יודעים. כשיבוא משיח צדקנו, כולם ידעו את כל ההלכות הללו, וכולם יתנהגו בקדושה ובטהרה, אז גם עמי הארץ יתנהגו בטהרה, הם יהיו כמו הנשיא. לכן כתוב, כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל. כלומר, עמי הארץ במדרגת טהרה יהיו בדיוק באותה מדרגה שהנשיא בישראל הוא טהור, כך הם יהיו גם כן טהורים. כתוב אחר כך בפסוק, ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה, אמנם זה לא מההפטרה שלנו, אנחנו לא קוראים, אבל זה ההקדמה להפטרה. ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחודשים ובשבתות, בכל מועדי בית ישראל. לנשיא יהיה העולות והמנחה. מה פירוש? וזה מביא אותנו לפרשה שלנו, חומש ויקרא. כתוב, פרשה שאחרך זה, צו את בני ישראל, הגמרא אמרה, למה צו? כל מקום שכתוב בתורה צו, צו זירוז, אין צו אלא לשון זירוז, אין מזרזין אלא למזורז. הצו את אהרון, מצווה את אהרון, מזרז אותו. בשמה צריך לזרז אותו? אלא מי שמזורז, מזרזים אותו. הגמרא אומרת, ביותר צריך זירוז במקום שיש חסרון כיס. יש מקום שיש חסרון כיס. איזה חסרון כיס יש פה? קורבן אהרון בשמחה רבה ייתן קורבנות, ומה זה חסרון כיס? אלא אומרים שאם נסתכל בתורה בדיני, בפרשיות הקורבנות, תמיד הוא מזכיר בכל הקורבנות, מזכיר את אהרון, כמו כאן, צו את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח. ואילו בכל יתר הקורבנות לא מוזכר את בניו, כתוב על אהרון, על הכהן, ולקח הכהן, הכהן והביא הכהן ושחט הכהן, כל הזמן מזכירים את הכהן. למה השינוי הזה? למה פעם אנחנו רואים כאן אהרון הוא בניו וכאן אהרון לבד? אמרו המפרשים שבמדבר כל הזמן היה מקריב רק אהרון, הוא היה מקריב. ולמה רק אהרון מקריב? קורבן התמיד ידוע היה מקריב אותו הכהן הגדול, ובמדבר אהרון הכהן היה מקריב משלו, מכספו. לא היה עדיין כמו בבית המקדש אחרי שנכנסו לארץ, או כמו שאנחנו קראנו בפרשת שקלים, שכל אחד נותן מחצית השקל, ומהמחצית השקל קונים את התרומות של המזבח של כל השנה כולה, כדי שלכולם יהיה חלק. במדבר רק אהרון היה נותן משלו. ובעוד דבר, במדבר לא ראינו שיקריבו קורבנות אחרות חוץ מקורבן התמיד, כבש אחד בבוקר וכבש אחד בערב. כל יתר הנדבים, הנדבות והשלמים והעולות וכפרה וכל אלה יקריבו אחר כך במשכן או בבית המקדש, אבל במדבר לא היה דבר כזה. זאת אומרת, לא הייתה מציאות שמישהו חילל שבת בשוגג שהיה צריך להביא קורבן חטאת, ולא הייתה מציאות שמישהו מביא איזה קורבן תודה או קורבן יולדת וכדומה. במדבר לא היה להם את כל הבעיה הזאת. היה משה רבנו, עננים, לא רוס על מותיכם ולעזבך לא בצקע, אז גם לא חטאו שום חטא, היה הכל כמו שצריך. אז אהרון הכהן כל הזמן הקריב. עכשיו, ידוע מה יש בין קורבן התמיד של הבוקר לבין התמיד שבין הארבעים. כל קורבנות הנדבות, עכשיו אדם שמביא לבית המקדש נדבה או שלמים או קורבן חטאת או כפרה, מתי הוא צריך להקריב? בין שתי הקורבנות, בין קורבן התמיד של בוקר, בין קורבן התמיד של בין הארבעים. אבל לפני קורבן התמיד של בוקר אסור להקריב שום קורבן. קודם כל צריך קורבן שחרית. אחרי שחרית תביא תקריב קורבנות אחרות. האחרון ביום, איזה קורבן מקריבים? של בין הארבעים. אחרי זה אין כלום. איפה ראינו? בסידור של שחרית. אנחנו קוראים כל בוקר בבריתה. מוספין, נבזכין, נבזכין, כל מתמיד שבין הארבעים. נבזכין, איך כתוב שם? לא, לא, במשנה. תשאל אותו, תשאל אותו. הוא סופר את המטבעות. מזכין קודמין תמיד שבין הארבעים שנאמר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים, עליה השלם השלם כל הקורבנות כולם. כלומר, אחרי קורבן התמיד של בין הארבעים, אין שום קורבן אחר. זה האחרון הסופי של היום. חסד. אחר כך בלילה, עכשיו שוקע ככה מה בלילה, מקריבים את החלבים ופדרים, מה שהיה להם של הקורבנות של כל היום, שאספו החלבים והפדרים והעצים, כדי שאש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אבל הקורבן הסופי כל ערב זה קורבן התמיד של בין הארבעים. עליה השלם כל הקורבנות כולם. אחרי זה אין עוד קורבנות. בבית במדבר שהיה אהרון הכהן מקריב, לא היה. אז בבוקר יש קורבן אחד של בוקר, בערב קורבן של ערב. באמצע לא היה קורבנות. בחגים, בשבתות, יש מוסף. קורבנות המוסף כהלכתם. כמה כל יום, כל חג או כל שבת, לפי ההלכה שלו, כהלכתו. זה מוספים כהלכתם. אז יוצא שעליה השלם. ואהרון הכהן במדבר היה כל משלם את זה מכיסו. ועתיד לבוא הנשיא... הוא יקריב את הקורבנות, וזה שהוא אומר כאן שהנשיא יבוא והוא ייתן את המנחות, הנצחים, העולם, מנחה, הכל ייתן הנשיא. אז הוא אומר הנשיא ייתן, והנשיא יהיה צדיק גדול והוא ייתן של כל ישראל. זאת אומרת, תמיד היינו לוקחים, איך היינו עושים, ישראל היו נודבים את הכסף. חשבתי שרוצה את הכסף בשביל לתת לקורבנות, שזה ישראל היו נותנים כסף שכולנו נהיה שותפים בהוצאות של המקדש. אתה לך, אדם נותן מחצית השקל, כמה זה היום? זה פחות מ-5 שקל. זה לכל השנה מכסה את הקורבנות של כל השנה, של שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים וחול, הכל שותפים. למה? כי הכהן הוא צריך להקריב בשם כולנו. אבל כשהיה אהרון הכהן מקריב, הוא היה צדיק שהיה שקול כנגד כולם, הוא לא צריך לקחת מאיתנו כסף. לעתיד לבוא גם כן הנשיא שהוא ייתן משלו את הקורבן, הוא צדיק גמור. צדיק גמור, אז הוא נותן משלו, הוא לא צריך לקחת מאיתנו. כי ברגע שהוא צדיק גמור, הוא שקול כנגד כל ישראל. צדיק גדול מיוחד במינו. סמרון מפרשים, עכשיו יש בעיה. כשלפעמים כתוב בדור, אם יש לנו מנהיג צדיק יותר מדי, זה לא טוב בשבילנו. לא, עד רבה, אנחנו רוצים שכמה שיהיה יותר צדיק, אבל, שמע חביבי, אנחנו רוצים כל דור לפי הדור שלו. תאר לך, אם היה בדור שלנו רבי שמעון בר יוחאי, היינו מסכנים. אם היה הרמב״ם הרב שלנו היום, אוי ואבוי היה. יש כמה סיבות, אין מצד המדרגה שלו המענה, אבל פשוט מאוד, כי כל דור, דור ודורשיו, כל דור עם המנהיג שלו. למה? כל דור כתוב מי השופטים של הדור שלו, החכמים של אותו דור, הם הדיינים שלנו בגן עדן. לעולם הבא, מי השופטים שלנו? למה? אם אנחנו נתאר לך, נבוא לעולם הבא, ויהיו השופטים שלנו רבי שמעון בר יוחאי, או הרמב״ם, הם לא יודעים חוכמות. הם אצלם כל רגע קודש קודשים, בשנייה אחת לומדים, ברגע לומדים מסכת. אז מה יבואו ידונו אותנו, מה נענה ומה נאמר, על איזה מהם נדבר ועל איזה מהם נתוודא? אז יהיה נורא והיום, מה נעשה? אז מביאים חכמים של אותו דור. תאר לך, בזמן הרמב״ם לא היה חשמל, לא היה טלפונים, לא היה הפרעות כמו שיש היום. כל הטכניקה, הטכנולוגיה הזאת היא מסייעת, אומרים שהיא מסייעת בשביל התורה, אבל בינינו איפה? אנחנו רואים עם כל הטכנולוגיה הזאת כמה תורה נהיה? כלום. לעומת מה שהיו אז, היו יודעים, אז היה הכל רשום בראש. היום הכל רשום בקלטת. הוא שואל, אני אומר, יש בקלטת, יש באנציקלופדיה או במחשב. אז כל דור מביאים את החכמים של אותו דור. למה אם הוא יגיד חשמל, יגיד זה, יגידו לו, הנה החכם שהיה בדור שלך, הוא יפסוק. אבל לא, זה סיבה אחת. עוד סיבה, לא טוב שיש יותר מדי, המנהיג הוא יותר מדי צדיק. למה? ראינו את השונמית. השונמית, כשהבן שלנו עלינו נפטר, מה היא אמרה לאלישע? באת אליי להזכיר עבוני. מה פירוש? היא אמרה לאלישע, כשאתה לא היית אצלי, אז דנו אותי בשמיים לפי מה שאני. אבל ברגע שאתה צדיק גדול ובאת אצלי הביתה, אז כל הזמן עושים השוואה. בין הצדיק הגדול לאיש הפשוט, אז יש פער גדול מאוד, ואז דנים אותו יותר קשה. אז זה אומר גם כאן, המפרשים שואלים, מה יהיה כשיבוא המשיח, ויהיה לנו נשיא כל כך צדיק, כמו אהרון הכהן, אז אנחנו נהיה בבעיה. יתחילו להגיד לנו, תראו איזה פער יש ביניכם, לבין הנשיא שלכם. אומר, אל תפחד. כשיהיה הנשיא צדיק, גם ישראל כולם יהיו במדרגה עליונה. לעתיד לבוא, אנחנו לא נשאר באותה מדרגה. לא למדנו כבר בהפטרה שעברה, אחרי זריקת מי פרה, אז כל אחד יש לו רוח חדשה, השכחה כבר תסתלק, יצר הרע איננו. יש להם יודעים ויכוח גדול בין החכמים, אחרי שיבוא המשיח, אם היצר הרע נשאר או לא נשאר. אלא אנחנו קוראים בהגדה של פסח בחד גדיה, יש כאלה לוקחים את זה חלילה כבדיחה, צריך לדעת שחד גדיה חובר על ידי צדיקים קדושי עליון, יש בזה רמזים מאוד נפלאים. שם ואתה הקדוש ברוך הוא ושחס למלאך המוות, ומלאך המוות הוא יצר הרע, הוא השטן, וזה גמרא מפורשת במסכת סוכה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את יצר הרע. ועל זה כתוב, המספד הגדול הזה כהספד הדרדימון, יהיה שם יפקו, ואלו בוכים, ואלו בוכים, צדיקים נדמה להם, כהר גבוה, ורשעים כחוט השערה, וכמה פירושים יש על זה. אז יצר הרע התבטל. אז שאלו שם, אם יצר הרע מתבטל, בשביל מה קורבנות בבית המקדש? מתי יש קורבנות? כשיש יצר הרע, יש חטאים, אבל אם לא יהיה חטאים, אז מה יצר הרע? ושם הסבירו שיצר הרע של מזיד יתבטל. יש תירוץ עושה פשרה, תירוץ הכי מקל. יש אומרים יתבטל לגמרי, ויש אומרים לא, יתבטל של המזיד יישאר רק של שוגג. כלומר, לא יהיה אדם בעולם או בישראל שיעשה איזה עבירה בשביל עבירה, שיצר הרע יחטיא אותו לעבירה. יכול להיות אולי שיקשל בשוגג בלי ידיעה, אבל מתוך ידיעה עבירה אין. אז העם יהיו כולם צדיקים, אז אל תדאג, הוא אומר. תאר לך איזה במדרגה קדושה יהיו כשיבנה בית המקדש, הנשיא קדוש וישראל קדושים, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים, אז הוא יכפר על כל ישראל, ישראל יהיו במצב של גדולה, אז אין לחשוש שום דבר. זה שהוא אומר אחר כך, בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים. מה זה בראשון באחד לחודש? אחד לחודש זה חודש ניסן. והגמרא דרשה, הראשון הוא לכם בחודשי השנה, ויש אומרים שאם אתה סופר בחודשים אחרים, אתה מבטל מצוות עשה מהתורה. לכן צריך להיזהר מאוד, אנחנו יהודים, וקדמנו לפני כל האומות שבעולם. כבר אנחנו, לנו יש חוקים ומשפטים, יש לנו לוח עברי משלנו. וכל הלוח הזה, זה לוח של גויים, לוח של עבודה זרה, הוא יסודו בעבודה זרה. זה לוח שיסדו אותו נוצרי. אחד לחודש זה א' בניסן, זה בשבת זו יהיה אחד לחודש. למה ניסן ראש השנה? מהם אתה ראש חודשים? למה ניסן הוא ראשון? הלא אנחנו מונים שנים לפי תשרי. אומרים המפרשים, נכון שניסן הוא ראש השנים, אבל ניסן הוא ראש החודשים, ולמעשה השנה מתחילה בניסן. ואם נתבונן, זה אמת. כי כל הבריאה כולה מתחדשת, העולם כולו מתחדש בניסן. כי ניסן הוא חודש האביב, ואז אתה רואה את התשעים יוצאים, והתבועה החדשה של השנה הבאה מתחילה לצמוח ולצאת, להציץ מהאדמה. וכן הפירות מתחילים לחנות ולהוציא פרחים. זה ניסן, שזה שנה חדשה, זה תחילת שנה. ומה זה? זה ידוע המחלוקת שישנה בגמרא בין רבי אליעזר לרבי יהושע. מתי נברא העולם? לפי רבי אליעזר, העולם נברא בתשרי, בתשרי נברא העולם, דינו לפי רבי יהושע, הוא אמר בניסן נברא העולם. אז מה פירוש חולקים במציאות? מתי נברא העולם? תרצו, כתוב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם הזה היה בורא עולמות, או בונה עולמות, ומחריבם. והיה מחזיר אותם לתוהו ובוהו. וזה מה שכתוב בפרשת בראשית, פסוק השני. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך הפני תהום. כלומר, קדם זמן, שאנחנו לא יודעים למדוד אותו, כי בששת ימי בראשית, זה לא מדידת זמן שלנו. קדם זמן לבריאת העולם, אלה דברים כמובן עמוקים, לא, גם לא נבין את פשטה, מה זה שהקדוש ברוך הוא היה עושה כך. אז היו, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. וזה סוד המחלוקת, זאת אומרת, קדם לתשרה קדם את ניסן, או יש אומרים שהבואו היה בתשרה, זה שאנחנו מונים, והעולם עמד בניסן. אומות העולם הם סופרים, הגמרא אומרת סופרים לתשרה, וישראל סופרים לניסן. אומות העולם סופרים את החודשים שלהם לתשרה, כלומר הם מתחילים מתשרה וזה לבואו, כי זה עולם התוהו ובואו שבסוף נחרבו, וזה העולם שהם מונים אליו, הוא נחרב ויחרב בסוף, ואילו ישראל מונים לניסן, שזה עולם הנשמות, שזה קיים ונצחי. כי ניסן, אנחנו מסתכלים, החגים כולם מתחילים בניסן. שמור, התורה אומרת, שמור את חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. מה פירוש שמור את חודש האביב? כי בו יצאת ממצרים. ניסן, מכאן למדו, תמיד צריך לצאת באביב. ואז כל שנתיים או שלושה, או שלוש, לפעמים פחות או יותר, כשיש הבדל בין שנת חמה לשנת לבנה, עושים שני אדרים, כדי שניסן יצא לחודש האביב, כמו שנה הבאה, היא שנה מעוברת. כדי שניסן יצא תמיד בחודש האביב, שמור את חודש האביב. ניסן הוא המפתח לכולם, הוא תחילת השנה. ניסן, ממנו אנחנו מונעים מחג הפסח שחל בו 50 יום לחג השבועות, שהוא מתן תורה, שכל העולם נברא בשביל מתן תורה. אז לכן שמור את חודש האביב. ניסן הוא למעשה ראש חודשים, הוא ראש השנה האמיתי. תשרה זה לעניין ספירת השנים אנחנו סופרים, או לעניין הדין שנעשה בשמיים. אז הוא אומר כעת, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים, כיוון שלעתיד לבוא ראש השנה יזוז מתשרה, יזוז בניסן, כך אומר המדרש. אנחנו נעשה ראש השנה בניסן, ואז תיקח פר בן בקר, כי קורבנו של ראש השנה הוא פר בן בקר. וחיטתה את המקדש. מה זה וחיטתה את המקדש? אומרים מפרשים שכל התיקון של המקדש הוא תיקון חטא אדם הראשון. מה פירוש? האדם הראשון, כשהוא, לפני שהוא חטא, הוא איפה היה יושב? בגן העדן. כתוב בפירוש, כל ילד יודע שאדם וחווה היו יושבים בגן העדן. ואז כשחטא האדם הראשון, גורש מגן העדן, והוא לא יכול, אדם, הוא וזרעו לא יכולים לחזור לגן העדן רק אחרי שהם ימותו. הוא אומר לו, כי ביום החולקה ממנו מות תמות. אז אחרי שאדם נת, אז הוא מתקן את החטא, וכל אחד באופן פרטי מתקן את החטא שלו באדם הראשון, ואז הוא חוזר לגן העדן. ופר שהקריב אדם הראשון, כזו בגמרא, קרנותיו קודמים לפרסותיו. מה פירוש? היה הפר הזה היה שלם, היה תמים, לא היה בו שום מום, ולא היה שום פגימה ושום חטא. וזה שהוא אומר, לכן תיקח פר, וכנגד הפר של אדם הראשון, וחיטתה את המקדש, כנגד שיתוקן החטא של אדם הראשון בעתיד לבוא, שהוא נטרד בגללו מגן עדן, כמו שכתוב בהפטרה. אחרי זה כתוב עוד דבר, ידוע שההבדל בין גאולה של מצרים לגאולה העתידה. בגאולת מצרים כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. בגאולה העתידה כתוב בישעיה, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג. כלומר, בניסן, גאולת מצרים הייתה שירה נקבה. אז יש אחריה שעיבוד, יש אחריה גלות. הגאולה הקרובה זה גאולה שלמה, שאין אחריה שום גלות ושום שעבוד. ואז זה נקרא שיר לשון זכר. למה שם אמרו שירה נקבה? אז היום אומר משה שיר והכל היה מסתדר? לא ככה. אלא אמרו, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. אז במצרים הגברים לא היו חזקים באמונה כמו הנשים. הנשים היו חזקות באמונה יותר. עובדה שראינו, כתוב בהגדה של פסח, אנחנו קוראים גם רבבה כצמח השדה, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שהגברים התייאשו מהגאולה וחשבו שהנה הם נשארים במצרים, לא רצו לשאת נשים, לא רצו להביא ילדים, והיו הנשים הולכות ומשכנעות אותם, שכן. והיו יולדות שישה בקרס אחד, אז בזכות הנשים ישראל יצאו ממצרים. לכן אמרו שירה, אז השיר ישראל את השירה הזאת. אבל הגאולה הזאת היא תהיה גם בזכות האנשים. אנשים ודאי צדקניות, אבל גם בזכות האנשים. מה זה בזכות האנשים? לימוד תורה. הרי לימוד תורה, אישה פטורה מלימוד תורה. עכשיו אישה רוצה כעת לסרוג ולתפור ולשמוע שירים, מותר לה. אבל לאיש שאלה על כל רגע ורגע, מה הוא עושה באותו רגע, צריך לשאול רב אם מותר לו לעשות הדבר הזה. כי כל רגע ורגע שאדם יושב ולא לומד תורה, הוא עובר עבירה של ביטול תורה, ודיברת בם, אומרים בכעצמה, ולא בדברים בטלים. כל דבר שהוא מחוץ ללימוד תורה, או הפרנסה שלו, מה ששייך לפרנסה, לחיים שלו, לקיום שלו, מה שלא שייך לזה, רק לימוד תורה. כל דבר אחר אסור. זה בעיה. זה בעיה, האנשים בבעיה. אבל יש תורה, אז יגאלו הגאולה העתידה בזכות האנשים, וגם כתוב בזכות האבות אנחנו נגאל, שנשבעת לאבותינו ממקדם, לכן זה יהיה שיר, שיר לשון זכר. וזה הסיבה במדבר שהיו ישראל, היו מקריבים שם פרה אדומה לכפר עליהם, כתוב שם חטאת, הייתה מכפרת, מה פירוש לכפר? שהיא לא הייתה ראויה הפרה להיכנס למקדש, אלא היו שורפים אותה בחוץ, מחוץ למחנה כתוב. או כמו שבבית המקדש היו שורפים בהר הזיתים למעלה, שם היו שורפים את הפרה האדומה. אסור היה להביא אותה למקדש. אבל לעתיד מביאים פר בן בקר זכר, מביאים אותו למקדש, תמים, כתוב, וחיטתה את המקדש. לעתיד יהיה הכל כמו שצריך. טוב, כתוב עוד... ונתת על ארבע פינות העזרה. ואמרנו, מה זה שהוא היה נותן את הפער הזה אל ארבע פינות העזרה? זה כל זה לעתיד. זה כשיבנה בית המקדש, אז אנחנו צריכים לדעת. ולקח הכהן מדם החטאת, הכהן לוקח מדם החטאת ונותן מהדם אל מזוזת הבית, ואל ארבע פינות העזרה למזבח, ולמזוזת, ועל מזוזת שער החצר הפנימית. למה צריך לתת לכל המקומות האלה? מזוזת הבית, ארבע פינות העזרה וכל זה. אז שוב, התיקון שיהיה בזמן שיבנה בית המקדש, זה כפרה על חטאו של אדם הראשון, על חטא עץ הדעת. בחטא עץ הדעת כתוב מה הייתה הסיבה של האבון שלו, שהוא עלה למעלה ממדרגתו. איך? כתוב שם, הנחש אומר, כי יודע אלוהים, כי ביום החולך ממנו, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז הוא, אדם הראשון, רצה להיות יותר ממשהו. הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם המדרגה שלו, הוא חיפש לעלות מדרגה יותר גבוהה. לדעת טוב ורע, לדעת חוכמה, לדעת עוד עושר, לא הסתפק במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ידוע שחוכמה זה בדרום, ועושר זה בצפון. הגמרא אומרת, אתה רוצה להחכים, ידרים. אתה רוצה להעשיר, יצפין. שכן בבית המקדש, השולחן היה נתון בצפון, זה מסמל עושר. המנורה הייתה בדרום, מסמלת חוכמה. אז לעתיד לבוא, צריך לתת, בזמן שיבנה בית המקדש, לתת מאדם אל ארבע פינות העזרה, אז זה שני צדדים, שתיים שהם ארבע ושתיים שהם ארבע. תמיד במקדש היו מזים דם, שתיים שהם ארבע, הכוונה שתי צדדים שהם ארבע, צד צפון בפינה המזרחית שלו והפינה המערבית, וצד דרום גם כן כנל, פינה המזרחית והפינה המערבית, בשתיהם בשני הצדדים. וכן תעשה כתוב בשבעה בחודש מאיש שוגה ומפתי, ואחר כך היה מביא שבעה פרים. הוא צריך להביא הכהן הגדול שיבנה בית המקדש, כתוב בהפטרה, צריך להביא שבעה פרים ולהקריב אותם. למה צריך להביא דווקא שבעה פרים? מה העניין של שבעה פרים? וכתוב שם מתי זה? בחג הפסח, בראשון, הפסח הראשון שנעשה בבית המקדש. אולי יהיה הפסח הזה, אז מה צריך לעשות? כתוב, ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים מצות יאכל, ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו בעד כל עם הארץ פר חטאת, זה אמרנו כנגד חטא אדם הראשון. בשבעת ימי חג יעשה עולה לשם שבעת פרים ושבעת אלים תמימים ליום, שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום. אז מה זה השבעת פרים? אמרו רבותינו, השבעת פרים עד כעת הוא חיפר על חטאו של אדם הראשון. שבעת פרים חטאו של קין. מה יש? מה העניין של חטאו של קין? קין, לפני שחטא, הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא מתי שהוא רצה. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו והוא עונה לו. אחרי זה הוא חטא, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אה הבל אחיך, והוא, לא היה לו שכל להבין, הוא אומר לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, ככה הוא עונה לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו מה שאומר לו, וקין מתחיל לחזור בתשובה, הוא בוכה ואומר, הן גירשת אותי היום, והיה כל מוצאי הרגני. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו אות, הגמרא אמרה, זה אות של תשובה, עוד וב נתן לו רמז, הוא עשה תשובה, לבלתי הכות אותו כל מוצאו. טוב, ואיפה הלך קין? וישב בארץ נוד קדמת עדן. גורש מגן עדן וגרש אותו משם. וישב בארץ נוד קדמת עדן. שאלו רבותינו, מה פירוש שהוא היה בגן עדן וגורש מגן עדן וישב בארץ נוד? אז נגיד, בוא נגיד, יש בן אדם, להבדיל, לפי הבדלות, אסור לומר את זה, אבל הרבה אנשים אומר, יש לי גן עדן עלי אדמות. יש לו וילה, ויש לו בתי מלון, וכל הטוב שבעולם, מטוסים עומדים לרשותו, טבחים, הכל, משרתים, גן עדן. אז גירשת אותו מהגן עדן, הוא עשה גן עדן פה. נו, מה עשינו? מה זה ויש בארץ נוד? ואיזה מין נע ונד ונוד, מה? אז הוא אמר, אתה עשה אותי נע ונד, ונתנו לו רק נד. אמרו רבותינו, נוד זה כנגד נד רק. אז צריך להבין מה זה. אז הפירוש הוא כך. כשקין היה בגן עדן, ואחר כך כתוב שבעתיים יוקם קין, ולמך 77 לא למך, כשהרג אותו, בטעות, אמר, לכן שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. מה זה שבעתיים יוקם קין גם? זאת אומרת, קין היה בגן עדן, הוא היה, לא היה חסר לו כלום. מחוץ לזה שלא היה חסר לו כלום, לא היה מצב שהיה נגרם לו איזה נזק, או חבלה, או חולי, או מחסור. למה? הוא היה מעל המזל. מי שנמצא בגן עדן, ידוע, לא רבי יושע בן לוי, לא נכנס בגן עדן חי, והמלאך פלוני היה מסכן, החרב שלו עוד לקח אותה איתו ונשבע שלא יצא משם. אחר כך המלאך לא יכול אפילו לגוע בו, הרי אפילו מלאך המוות בכבודו ובעצמו, מי שנכנס לגן עדן אין לו רשות להתקרב לגן עדן, אפילו לגוע שם. אז קין כשהיה בגן עדן לא היה שולט עליו לא שטן ולא פגערה ולא מלאך ולא כלום. הוא יושב בצילו של הקדוש ברוך הוא, כמו שישראל יושבים בסוכה ואומרים בצילה נהנותה אלה, בצילה דקודשה בריך. אז קין לא היה שרוי בשום פחד, אין עליו כלום. כשגירש אותו הקדוש ברוך הוא מגן עדן, לאן גירש אותו? לארץ הזאת, לכדור הארץ שלנו. הוא יושב בארץ. למה זה נקרא וישב בארץ נוד קדמת עדן? נוד זה נד. מה נד פה? יש פה גלגל של שעון, השעון פה כל הזמן מסתובב. בגן עדן אין שעון, יש כזה שלווה, אף אחד לא רודף אחריך, אין דקה לפני ואין דקה אחרי, זה נטע. מסתובבים, המוח שלנו לא יכול להבין, אבל זה כך. הרי גם אותם אנשים שמתו מוות קליני והחזירו אותם, אז הם מתארים מה הם הרגישו. אני לא יודע אם אלה הגיעו לגן עדן, זה עוד לא ברור שהגיעו לגן עדן, אבל ההרגשה של אותו, כן, מחוץ לגדר, אבל ההרגשה שמה זה גן עדן, זה כדי להבין את התפיסה הזאת של המתח של החיים שלנו. המתח של החיים שלנו נובע כתוצאה מזמן, משעון, שהכל מתבלה ונגמר. קין אומר, והייתי נע ונד, איך אתה רוצה להוריד אותי לעולם הזה? יש נע ונד, יש כאן את גלגל המזלות, והוא נתון תחת השפעת המזלות יהיה.
הרי זה הכוח של ישראל. אנחנו, אין מזל לישראל, אנחנו מעל גלגל המזלות. גלגל המזלות לא יכול להשפיע עלינו, אבל על הגויים כן. גם קין כשגורש מגן עדן, אז הוא נמסר תחת השפעת גלגל המזלות. לכן הוא אומר, וישב בארץ נוד, בארץ ששם הגלגל שנד הוא משפיע על המזלות, הוא משפיע על האדם. ואז כשהוא נהרג, למך מספיד אותו ואומר עליו, כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. מה זה שבעתיים יוקם קין? הנה אמר למך, הגלגל של המזלות של שבע הכוכבי לכת, שהוא של שבעה, הוא פגע בקין. זאת אומרת, הנה המזל שלו גרם שהוא נהרג. ולומר, קין לא היה צריך להרג, אבל בגלל שהוא חטא וכל זה, אז הוא נהרג. אז זה השבע. לכן אנחנו עושים חגים, החגים שלנו הם של שבע. חוץ מחג השבועות, אין לו, זה רק יום אחד, כי זה תורה, התורה מעל המזל. אבל החגים שלנו שבעה ימים, בסוכות, שבעה ימים בפסח, כנגד גלגל המזלות, שאנחנו נוכל להתגבר על גלגל המזלות. לעתיד לבוא, אחרי שיבוא המשיח, אנחנו כבר גם הגוף שלנו, המזון שלנו, כל החיים אפילו הגשמיים שלנו, יהיו מעל גלגל המזלות. ואז הנשיא מקריב שבעה ימים, שבעה פרים בבית המקדש, שבעה ימים כנגד השבעה האלה, להראות שהוא מעל גלגל המזלות, שגלגל המזלות לא יכול להשפיע ולא יכול לקבוע את החיים של ישראל יותר אחרי הבניין של בית המקדש. אחרי זה הוא אומר, שער החצר הפנימית יהיה סגור ששת ימי המעשה, יום השבת ייפתח, זה בהפטרה של ראש חודש. אבל שם כתוב דבר מעניין, כתוב שהנשיא יבוא, מכאן רבותינו למדו הלכה, כשאדם בית הכנסת שיש לו שני פתחים ייכנס לפתח אחד ויצא לפתח שני, שכן כתוב ובבוא עם הארץ לפני השם במועדים, הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב, והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בא בו כי נכחו יצא, כלומר מול. והנשיא בתוכם בבואם יבוא וצאתם יצאו בחגים במועדים וכו' וכו' וכו'. מה זה הבא בדרך שער צפון ושער החצר הזאת? אז רבותינו אומרים כך, שער החצר, ויש כאן שער הפונה קדים, שער החצר זה שער שהוא במזרח מול מערב. זה הרי יש, זה לא זה, אבל זה עניין סמלי. יש אומרים ששער הרחמים שקוראים אותו היום, שהוא סמוך, הוא לא ממש מדויק באותו מיקום, אבל הוא סמוך לשער שושן. יש מתחת לחומה היום של העיר העתיקה, אנחנו מתפללים יום יום שהיא כבר תחרב ותסתלק משם. אז מתחת לחומה הזאת יש שרידים, או לא רק שרידים, ממש אתה רואה את הדגם של שער שושן שהיה בזמן בית המקדש. וזה היה שער המזרח שעליו הפסוק אומר שהוא השער הפונה קדים. ולמה זה פונה קדים? כי כשהיו נכנסים משער המזרח, זה היה בימים רגילים, בימי החול, משתחווים ישר, כי כשאדם נכנס לבית המקדש צריך להשתחוות. ידוע שגם יש אומרים שבבית הכנסת, הכניסה של האדם לבית הכנסת צריכה להיות שונה מכניסה לבית או למקום של חול. כשנכנס לבית הכנסת צריך לעמוד רגע ליד השעה, לשנייה אפילו, נשק את המזוזה ולהשתחוות אל מול ההיכל. לכן בדרך כלל עושים את ההיכל מול, בצדדים של הכניסה, שכשאדם ייכנס ימצא את ההיכל מולו וישתחווה אל מול היכל השם. ולמדנו את זה מהמקדש, כי במקדש היו עומדים, כל מי שהיה בא למקדש היה נכנס מדרך שער המזרחי והיה משתחווה לכיוון מערב, כי שכינה במערב, זה סוד הכותל המערבי. אומנם אנחנו עומדים מהצד הזה של הכותל, אבל כשאתה תבוא דרך שער הרחמים או שער שושן מהכיוון השני, מצד הר הזיתים, מצד מזרח, אתה תמצא את הצד השני של הכותל, ואז היו משתחווים כולם אל כיוון מערב, כי שכינה במערב. עכשיו שכינה, אסור להסתכל בפני שכינה, ראינו את זה בכמה מקומות שלא מסתכלים בפני שכינה. אחד, לא מסתכלים בירח בשעה שמברכים את הלבנה. יש כמה טעמים שם, גם מפני בושתה, גם מפני שכינה שורה באותה שעה, שכן מקבלים פני שכינה בשעת ברכת הלבנה. אלמלא לא זכו פני ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים פעם החודש דיין. אסור להסתכל בקשת, שכינה נמצאת שם. בענני ענן, הקדוש ברוך הוא אומר, בענני ענן, אני נמצא שם. אסור להסתכל לפני השכינה, לכן השער הזה היה סגור, היו סוגרים אותו. אבל בשבת היו פותחים אותו, כמו שכתוב, כה אמר השם, שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. היו פותחים את זה פעמיים, בשני ימים בשנה, זאת אומרת שני ימים שקורים מדי פעם בשנה, או בשבת או בראש חודש. מדוע? איזה שער זה הפונה קדים? שוב, זה שער המזרחי הזה, היו פותחים אותו אז, כיוון שהיו רוצים שישתחוו מול פני השכינה. למה בחול אסור שזה היה פתוח? כי בחול אם אתה תיכנס אתה תסתכל מול צד מערב, וזה השכינה, השכינה, ואסור להסתכל בפני השכינה. אז כיוון ש... מה ולמה בשבת כן? בשבת מותר להסתכל בפני השכינה? אז אומר זהו, כיוון שבשבת יש נשמה יתרה, ובחודש יש גם כן מדרגה, והשנה יוצא שבת וראש חודש, בראש חודש ניסן. אז בשבת יש נשמה יתרה, מותר היה להסתכל מול צד מערב. היו, העם היו רואים את כותל המערבי, מתי? בשבתות ובראש חודשים. מכאן יש אגב רמז, ראייה למנהג שהולכים לכותל בראש חודש, הולכים לכותל בערב שבת, לקבל פני שכינה. כיוון שכאילו בחול אין לנו את ההשגה, לא שחלילה מכאן נלמד שלא ללכת בחול לכותל, עד רבה. אבל בחול אין לנו את אותה השגה ואותה אפשרות להגיע למדרגה הזאת, לזכות לקבל פני שכינה, בשבת או בראש חודש, כן. זה העניין גם שאתה רואה שכתוב שבמוצאי שבת היו עושים ברכת הלבנה. כשהם מבוסמים, בבושים בגדי שבת, גם מטעם זה שבשבת יש נשמה יתרה, ומוצאי שבת מסתלקת, אבל יש הערה של העצומה עדיין נמצאת. אז בשבת היו פותחים את שער המזרח של בית המקדש, לא רק שזה לכבוד שבת, אלא שאז היה אפשר להיכנס ולהשתחוות ולהסתכל אל פנו, אל פני צד המערב, אל מול צד המערב, ואז היה כן. ומדוע? כמו שכתוב, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. דרשו רבותינו אל החרקים של הכותל המערבי. זה בשבת, בשבת יש נשמה יתרה, ובראש חודש כתוב יש גילוי שכינה. ראש חודש. מה גם ראש חודש ניסן, על אחת כמה וכמה, כיוון שהוא ראש לכל החודשים, כמו שכתוב שכל ה-12 יום הראשונים של חודש ניסן, מסמלים לנו 12 חודשים. של השנה כולה. ואז קוראים הרי את הפרשה של הנשיאים, קורבן הנשיאים, כל ה-12 ימים האלה, זה כנגד זה, זה כנגד זה. ועוד, מה הוא אומר? והשתחוו בשבתות ובחודשים. מה זה והשתחוו בשבתות ובחודשים? היו פותחים את זה כדי שישתחוו בשבתות ובחודשים. יש הלכה, לא, חייב אדם לקבל פני רבו ברגל. כלומר, בחג הולכים אצל הרב, אצל מי אתה לומד תורה, מי הרב שלך שאתה לומד אצל התורה, או הרב הגדול שלך, אם אתה לומד אצל כמה, אז אצל הרב הגדול שלך, חייב אדם, זה הלכה גם בשולחן ערוך, בחג ללכת לקבל פני רבו. וכתוב כאילו מקבל פני שכינה, שזה תועלת רוחנית לאדם, זה הברכה שהרב יברך אותו, שזה עניין גדול לאדם. מאיפה למדו רבותינו? מהשונמית? מדוע את הולכת אליו? לא חודש ולא שבת. הוא אז קושיה. אתה לומד שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל, כתוב בפסוק לא חודש ולא שבת. זה לא זה, מה פתאום? בפסוק כתוב ראש חודש, זה הכוונה ראש חודש. ראש חודש ושבת. בהלכה כתוב ברגל חג. זה לא, בכלל חג לא יוצא בראש חודש. אז ולמה אנחנו לא הולכים בראש חודש ובשבת גם? אז אם כבר אתה לומד מהפסוק, אז צריך ללכת כל שבת וכל ראש חודש. והאמת שיש כותבים, יש בהלכה שבראש חודש ילך לקבל פני רבו. אבל למה לא כתוב במקום ברגל ראש חודש ושבת? יש קושיה. תרצו פלא פלאים, מזמן בית המקדש היו הולכים בראש חודש ובשבת, היה להם כוח ללכת גם לרב, ואז היו מקבלים ממנו קבלת פני שכינה גם בשבתות וגם בראשי חודשים. אבל עכשיו שאין לנו את בית המקדש, התבטל המדרגה הזאת, התבטלה, שאתה יכול לקבל בראש חודש או בשבת מהרב את ההשגה שלך. נשאר רק מועדים, שלוש מועדים, שלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות, שאז אתה יכול ללכת לקבל פני רבך, ויש לך תועלת בזה. אבל בראש חודש ושבת היום אין לנו כוח. לעתיד לבוא, הנה יבנה בית המקדש, יחזר עוד הפעם המצב לקדמותו, שגם בשבת וגם בראש חודש אפשר לקבל פני שכינה. לכן הפסוק אומר שיבואו בשבתות וישתחוו בשבתות ובחודשים. כלומר, נחזור לקבל פני שכינה גם בראש חודש וגם בשבת. שוב, השנה שזה ראש חודש ניסן יוצא ראש חודש בשבת, זה מעלתו עצומה מאוד. הרי זה נסיים, הוא כתוב, הוא בבוא הנשיא. אז אם מי שבא בדרך שער דרום יוצא מצפון, מי שבא בצפון יוצא בדרום. הנשיא לא ככה, הנשיא כתוב שאיפה שהוא נכנס יצא. כן, מה העניין? אז אמרו שככה, בחג כתוב חציו לכם וחציו לשם. בחג אתה צריך חציו לתורה, ללמוד תורה, וחציו לענג אותו במאכל ומשתה. הנשיא היה הולך, נכנס מדרום, יוצא לצפון. דרום זה מסמל את התורה, זה חציו לשם, לומד תורה. יוצא צפון זה עושר, שולחן, זה אוכל, זה תענוגים. אז לכן היה נכנס מצד דרום ויוצא משער צפון, להראות חציו לכם וחציו לשם. ירצון להתפלל לקדוש ברוך הוא שיתקיים בנו מה שכתוב אחר כך. הוא מנחה בבוקר. מה זה הוא מנחה בבוקר? ואיפה המנחה של בין הערביים? כתוב אחרי זה שככה תעשו, ועשו, הפסוק האחרון בהפטרה, ועשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר בבוקר. איפה המנחה של בין הערביים? אומרים רבותינו, לעתיד לבוא לא יהיה ערב, לא יהיה, כל הזמן יהיה יום. כתוב והיה לעת ערב יהיה אור, בערב יהיה אור. איך ידעו, למדנו את זה שנה שעברה, איך ידעו מתי שבת נכנסת, מתי ראש חודש, איך יקבעו את הלוח? אז השער של גן עדן מכוון כנגד שער בית המקדש, והשער הזה הכתוב ייפתח מתי? ביום שבת וביום ראש חודש. אתה רוצה לדעת אם נכנסת שבת? אז אנחנו נסתכל, נראה את השער נפתח, אז נדע שעכשיו נכנסת שבת. נרצה לדעת מתי נהיה ראש חודש, אבל כל הזמן יהיה אור, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, אז כל הזמן יהיה אור. אז זה הוא אומר, ועשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן, בבוקר, בבוקר. 12 שעות של בוקר, 12 שעות של ערב, לא יהיה חושך, גמרנו עם החושך. יהיה אור, יהיה רצון במהרה בימינו, נזכה ונראה בים את המקדש, בעגלה ובזמן קריב.